צהריים טובים, מאזינים ומאזינות יקרים. אתם על כל חי, ואנחנו בתוכנית היום, במתכונת שונה, המתאימה ליום הזיכרון לקדושי השואה, השם יקום דמם. חונכתי כילד שאנחנו לא מקדישים יום אחד בשנה כדי להתייחד עם הנספים הרבים, השם יקום דמם. אלא כל לימוד, כל משנה, כל פרק תהילים, כל מעשה טוב, הוא גם לעילוי נשמתם. אבל היום, כשעוד לא מזמן חלה עלינו חובת והגדת לבנך, אנחנו יכולים לפשט את היציאה מעבדות לחירות, ולראות איך מתוך התופת, יהודים במשך דורות, תמיד עמדו עם כמיהה לגאולה. הקימו בתים ומשפחות, כשהדבק היחיד היה אמונה וביטחון. אנחנו לא מכירים תקופות כאלו, והכי הזוי, שזה לא מחזה רחוק מאיתנו, רק 80-90 שנים אחורה. חשבתי שהדרך הכי טובה להעביר את זה לדורות הבאים, היא להביא לפה את סבא שלי, הרב יוסף רוזנבלום, שהוא בן לניצולי שואה, שמתוך התופת ושברון הלב, ביטלו את מחשבת הגרמנים ממח שמם. ובסיעת הדשמיה הקימו משפחה לתפארת. עצם זה שאני יושב כאן לפניכם ומשדר דברי חיזוק ואמונה, זה ניצחון ענק עליהם. כי למדתי במשפחה, סבא, ממך, שהמפתח להכל זה אמונה תמימה בהשם. כזאת שאורך ועוד עשרות אלפים האמינו. בחרו בדרך זו לטוב ולרע. צהריים טובים, שלום סבא, מה שלומך?
ברוך השם, בסדר גמור. רציתי להקדים הקדמה קצרה. השאלה, איך מעבירים לדורות הבאים, או מה מעבירים לדורות הבאים, זו שאלה קשה מאוד, שקשה מאוד לענות עליה. אנחנו יודעים שיש נימוסים, וישנם תרבויות של עמים שונים, מקומות שונים. האם אנחנו הולכים לפי אותם נימוסים ותרבויות? ודאי שלא. אנחנו הולכים על פי ההלכה. מלכת אנגליה, שאלה באחד האירועים את הרב הראשי של אנגליה, היא ראתה אותו רוקד עם ספר התורה ומנשק את ספר התורה. היא אומרת, לא ראיתי אף פעם עם שמנשק את ספר החוקים שלו. כל עם שונא את החוקים שלו. איך ייתכן שאתם מנשקים את החוקים? הוא אמר לה, זה לא חוקים, זה דרך חיים. כדי לדעת איך להתנהג. אחת האומות התרבותיות ביותר באירופה, גרמניה, כמו שהגדיר את זה הרב שח בזמנו, הרב שח זיכרונו לברכה, על פי הפסוק בהושע י"ג, זובחי אדם עגלים ישקון. מי שיכול לנשק בעלי חיים, ליהנות מבעלי חיים, לדאוג לבעלי חיים, מסוגל גם לרצוח אנשים. אנחנו צריכים להבין שצריכים ללכת לפי מצוות התורה, לפי הכללים שהתורה מסרה לנו, ולא על פי נימוסים ותרבויות שונות שיש בעולם.
נכון, אבל בתקופה היום, אני מאוד רואה את כל מה שאתה אומר קורה. אבל איפה שההורים שלך, שסבא וסבתא, כאילו, גדלו, זה קצת, כאילו, זה תקופה אחרת. בתקופת השואה בעצם, איפה שאנחנו מדברים, האמירה הזאת היא קצת קשה.
האמירה של תרבות? לגבי תרבות?
כן, לגבי...
התרבות לא השתנתה. בעם היהודי התרבות לא השתנתה. מה שקוראים תרבות כביכול, לאכול עם סכין ומזלג, או לפתוח את הדלת לראשון, לתת למישהו להיכנס, להעדיף מישהו אחד על פני השני. לא זו הכוונה של תרבות, ולא זו הכוונה של נימוסים. הנימוסים שאנחנו צריכים להכיר, זה אתרי המצוות. התורה לימדה אותנו איך להתנהג בכל מצב, בכל שלב, בכל קטע בחיים.
נכון, ובעצם הגרמנים שהם באו והלכו וקידשו את הדברים הנחותים, ואת מה שהם על דעת עצמם החליטו שהוא הדבר הכי מקודש, והכי שצריכים לשים את היד עליו. איך, סתם, אני לא תימד לדעת, איך דבר כזה קורה בעולם מתוקן? היום לא יכול לקרות דבר כזה. היום כבר שנה מנסים רוסיה ואוקראינה רבים ביניהם על מלחמות אגו נקרא לזה, על, 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 על מי יותר טוב ומי היה פה לפני. זה לא מתפתח לכזה מקום. עכשיו, סליחה על השאלה הכל כך מנותקת אולי הזאת. איך דבר כזה אמת קורה לכזה מצב?
זה קורה על ידי הסתה. זה מה שאנחנו רואים לצערנו בארץ, את הציבור הערבי. מלמדים את הילדים הקטנים כבר מבתי הספר, לשנוא את היהודים, לשנוא את כל מה שקורה בעם ישראל, מסיתים אותם הלוך ושוב בכל שלב בחיים. הם פשוט משוכנעים שהיהודי שעומד מולם, יש לו קרניים, יש לו אף מחודד, כפי שהגרמנים בזמנו חשבו וכתבו וציירו. אז זה יכול לקרות בכל מצב, בכל עם, תלוי בהסתה שמסיתים אותו, ותלוי מה שהם מוסרים לו ומה שמחנכים אותו.
בני כמה היו ההורים שלך בתחילת השואה?
אבא שלי, זכרונו לברכה, התחיל את במלחמת העולם השנייה, ב-39 הוא היה בן 16 וחצי.
ואני שואל את השאלה הזאת, בגלל שגיל 16 וחצי, זה גיל שהוא מספיק כבר, שהוא הרי, הוא עבר חינוך הרי, הוא כבר עבר את ההורים שלו, ואת תלמוד תורה, ואת כל מה ש... את כל המנעד של הידע שהוא היה אמור לקבל, ודיברת על הסתה. היה אולי הסתת נגד גרמנים לפני, בתקופה הזאת?
לא, אני לא חושב שהייתה
הסתה. איך היה דיבור על זה אז באותה תקופה?
אני לא חושב שהייתה הסתה, פשוט היו צריכים להיזהר מהגרמנים, פחדו מהגרמנים, השתדלו לא להיראות בפני הגרמנים, אבל אני לא חושב שהייתה הסתה נגד. אנשים קיבלו את זה כגזרה משמיים, כדברים שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעבור.
כבר מההתחלה?
אני חושב שכן.
כי הייתי אומר, כאילו, היו לוקחים, אפשר לקחת את זה כהסתה, גם אצל הגרמנים, לקחת את זה כהסתה אצלם, כשטיפת מוח, ולצאת, לנסות להתנגד לזה.
הייתה הסתה, אבל קשה מאוד להתנגד לה. היה בזמנו, לפני 30-40 שנה אולי יותר, אני לא מדייק, המחישו לקבוצת נערים ונערות, עיקרי דת מסוימת או מצב מסוים, לימדו אותם לנפנף בצורה מסוימת עם הידיים, לרקוע בצורה מסוימת ברגליים, לעשות כל מיני תנועות, וקראו לזה הקבוצה. מי שלא עשה את מה שהם ביקשו, לא שייך לקבוצה. נודע מהקבוצה. כל אחד שהיה בתוך אותה קבוצה ורצה להיקרא בתוך הקבוצה, להיות בכלל, היה נאלץ לעשות את כל מה שביקשו ממנו. וכך זה הסיט אותם לכל מיני מעשים, עד להגעת אלימות.
הבנתי, אז בכן, הכל מתחיל כחינוך, כחינוך נכון. איך אנחנו מחנכים את הילדים שלנו? אולי זה לדעתי אפילו השאלה האחרונה שצריכה להישאל ברעיון הזה, אבל דווקא יפה שאנחנו פותחים השאלה הזאת. איך אנחנו מראים לילדים שלנו, מסבירים לה, איך אני בן 23 היום, איך אני מסביר לנכדים שלי, בעוד 50 שנה, בעזרת השם, שהיה את השואה, ואנחנו צריכים לזכור את השואה כמחזה של אמונה, כמחזה שאנשים נלחמו שם על קדושת השם. סיפורים על לילות סדר וסיפורים על ימי כיפור, דברים כל כך מסביעים. איך אני, הקטן שלא הייתי שם, יכול להסביר לנכד שלי שהוא בכלל יגיד על עצמו, מה, אבל זה היה לפני 150 שנה, זה כבר ישן מספיק, זה אולי לא אכפת לי, די אתם, זה זקנים מדי, אני לא רוצה שיקרה דבר כזה, אני רוצה שהילד והנכד שלי, וכל המאזינים שמאזינים לנו כעת, אוקיי? ירגישו את זה, את העוצמה הזאת. איך אנחנו מביאים לדבר הזה, איך אנחנו מעבירים את המסר החשוב הזה, של האמונה מתוך החושך.
קראנו את זה בליל הסדר, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו.
נכון.
אלא שהקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם. ברגע שמקיימים מצוות, וברגע שאכפתים אחד כלפי השני, הרי אנחנו לא עלינו במצב של ספירת העומר, בצער של ספירת העומר, על מיטת תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה. כלומר, לנהוג כבוד אחד בשני, לכבד אחד את השני, להחשיב כל אחד שהוא בדרגה גבוהה ממך, ואתה בעצם כלום. רק בצורה הזו של אהבת אמת, מה שנקרא, אהבת חינם, רק בצורה כזו נוכל להתגבר ולהתעלות למעלה.
את כל הדברים שהם קידשו, אנחנו עושים בדיוק ההפך. כי זה בעצם יהודים, אנחנו לא באים להעלות את עצמנו, אנחנו באים להעלות את התורה שלנו, ואת הספר חוקים, שאנחנו אוהבים אותו, כי אנחנו אחרת מכולם. וזה השוני שלנו. אבל בוא תחזיר אותי ואת המאזינים קצת אחורה, לאבא, לאימא, למה היה שם? אבא בן 16 וחצי שנכנס לשואה, זה כבר נער בוגר מספיק, עם דעות, והוא כבר ראה עולם מתוקן, הוא כבר ראה שהכל בסדר, כל הילדות שלו הייתה בסדר, עם חיוכים והכל בסדר, ופתאום, בבת אחת, יום אחד, עלייתו של הרייך השלישי, הכל משתנה. מה עושים שם?
זה הכל בא להם בהפתעה, כלומר, הם ראו שזה הולך ומתקרב, אבל כפי שאנחנו מכירים תמיד, לא רוצים להאמין, עד שזה קורה ממש. כשהתחילו את הרדיפות, אז היהודים פשוט התחילו לברוח, כל אחד ניסה לברוח לכפרים, למקומות נידחים, לכל מיני מקומות שאולי לא יתפס. אבי זיכרונו לברכה, נסע לעיירה קטנה בשם קשנוב, שם הייתה אחותו. אחותו שכבר הייתה נשואה והיו לה ילדים.
אוקיי.
ובעלה נלקח, ובעצם אין מי שיעזור לה, הוא נסע לעזור לה. הוא גם אז עזר לפרנסה של המשפחה. הוא פשוט דאג, קיבל אחריות, מה שנקרא,
כי הוא למד את זה. כי הוא חונך בעולם נורמלי, של אחריות, של לדאוג לשני.
לקחת אחריות, לדאוג לשני, פחות לחשוב על עצמך, יותר לחשוב על השני.
כן.
ושם הוא נתפס, ושלחו אותו למחנות עבודה. הוא היה בשלושה או ארבעה מחנות עבודה, בהפרש של כמה שבועות בין אחד לשני. ואז הוא הגיע למחנה בשם קלטנדורף, שם הוא היה 3 שנים.
וואו.
בתקופה הזאת, יחסית, איך לפי שמגדירים את זה בתקופת השואה, יחסית היה סביר. זה המחנה עבודה, גם נקסו אותם, צעקות, מכות, אבל בקנה מידה קטן, לא בצורה כמו שאנחנו שומעים כל הסיפורי הזוועה. אבא, זיכרונו לברכה, היה ממונה על מחסן, יחד עם עוד אחד מהחברים, אליהו רנד. הם היו יחד ממונים על איזה מחסן של ברזלים, עצים, ובין השאר היה באחריותם מחסנים של מדים של הנאצים, של הגרמנים.
כן.
כעבור ה3 שנים הללו, התחילו להסתובב שמועות, שהמחנה הזה הופך להיות מחנה השמדה, ולא יהיה יותר מחנה עבודה. אז צריכים להשתדל לברוח. איך עושים? הם הכינו את עצמם מראש, נכנסו למחסן שהשאירו שם חלון פתוח, כך נכנסו כל פעם בגניבה, והתחילו להתאים לעצמם מדים שיתאימו להם לבריחה.
של הגרמנים.
מדים של גרמנים, כדי שיהיה להם אפשרות לברוח אחר כך. ובאמת ביום בהיר, או יותר נכון בערב בהיר, בסביבות השעה 6, המחסן היה להם מחסן גם כן באחריותם, שהיה מחוץ לשער. צמוד לשער, אבל מחוץ. השעה הייתה 6, קרוב ל6, שעת חילוף משמרות.
הם תכננו את זה במיוחד.
כן. אז הם באו ואמרו לשומרים, שקיבלו הוראה שהם צריכים לסדר משהו במחסן, מסדרים כמה דקות ויחזרו. נכנסו למחסן, התחברו שם עם החבילות של המדים שהחביאו כבר שם, והסתכלו דרך החלון. הגיעה השעה 6, חילופי משמרות, והם מסתכלים לראות אם השומרים הקודמים מספרים לשומרים החדשים שיש מישהו מעבר לשער. אף מילה. זאת ההזדמנות שלנו. המשמר התחלף, הם חיכו עוד קצת, יצאו דרך החלון, הלכו לעיר קטוביץ, ושם עלו על רכבת, ברכבת היה משמר, ביקורת, אפשר לקרוא לזה כך, ביקורת תעודות, אין להם תעודות, מדהים יש להם, אבל אין תעודות. החבר הצליח איכשהו להתחמק ולברוח, ואבי נתפס. נתפס, נלקח לחקירה, לפי מה שהוא סיפר לי, זה כן שמעתי מפי, והרבה, הוא לא סיפר בבית, אבל זה כן שמעתי, חשדו בו שהוא מרגל אנגלי. הוא היה פחות או יותר נראה מראה ארי, קצת. לא האמינו שהוא פולני, גם ידע לדבר גרמנית, אמרו שהוא מרגל אנגלי, ואיך שהוא תיאר, הוא אמר לי, אני לא רוצה לספר לך את הכל, אבל קיבלתי שם די חזק. וזה לקח כמה ימים טובים, והוא התחנן, אמר לה, אם ברחתי במחלה קלטנדורף, תצלצלו לשם, תראו שברחתי משם. בסוף הסכימו, התקשרו למחנה, הם אישרו את זה, ואז הוא בתור עונש, הוא בא לאושוויץ להיות עובד בזונדרקומנדו, במחסני ה... במרטפי הגזים, אם אפשר לקרוא לזה כך, ובמשרפות. זה היה העונש שהוא קיבל.
וואי, וזונדרקומנדו זה בעצם יהודים?
יהודים שטיפלו ב... באלה שנכנסו, שהוכנסו לתאי הגזים, והגרמנים זרקו את הגז, והם היו צריכים להוציא אותם, לפני תאי, ליד תאי הגזים, מהכניסה האחורית, אפשר לקרוא לזה כך, היו שם שלושה בורות. כל בור היה בערך בין 6-8 מטרים, ברוחב של 2.5 מטר, בורות עמוקים, בתחתית הבורות היו עצים, והם עשו את זה בעיקר כשהיו משלוחים גדולים של 1,000-1,200 אנשים, שהמשרפות עצמם לא הספיקו להם, שפכו נפט למטה, הדליקו מדורה ואז זרקו את הגופות למטה. אבי זיכרונו לברכה נזכר בפעם אחת, שהם לא יכולים לשכוח את הצרחות שהיו שם, זרקו אישה בעודה בחיים לתוך הלהבות. הצרחות שהיו שם זה לא יתואר. וכך, זה היה התפקיד שלהם. עד שביום בהיר, אם אפשר לקרוא לזה כך יום בהיר במקומות האלה, עומד לפניו יהודי מבוגר, כבן 70-75, ושאל אותו, נערי, מאיפה אתה? אז אבי אומר לו, מפולין. מאיפה מפולין? אז אמר לו, קרקוב. אבי היה בעצם העיירה קטנה בשם יבוז'נו.
אוקיי.
העיירה קטנה של כמה עשרות תושבים, לא ייתכן שהם יכירו את זה, בפרט יהודי שמגיע מהונגריה. אז אמר קרקוב, אז אם כך אתה מכיר את אחי, את שחוי ברבה. אז התברר לאבי, שהאיש שעומד לפניו, רב שולם אליעזר מרצפר, את הבן של הדברי חיים מצאנז.
וואו.
זכותו יגן עליו.
שהיה שבוע היורצייט שלו.
שבוע היורצייט שלו, של הרב שולם אליעזר מרצפר, זה תת זין סיוון, ואבי נפטר, לא עלינו בתת ואף סיוון.
וואו.
ואז הוא פוגש אותו שם, ומתחילים לשוחח. אבי זיכרונו לברכה אומר לו, אתה יודע מה עושים פה? הוא אומר, אני יודע. אז אומר, תתפלל, תגיד וידוי, תאמר משהו. אז אומר, אני פוחד שיקו אותי. הגרמנים בדרך כלל לא נכנסו לחדרי האלבשה, מה שנקרא, שם התפשטו. הגרמנים לא נכנסו, עמדו מעבר לדלת, וצעקו כל הזמן ליהודים מה לעשות. מהר, 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 מחכים בתור הרבה אנשים, צריכים להזדרז. אז אבי אמר לו, אני אשמור עליך שלא יקו אותך. חיפש תלית, מצא תלית, נתן לו ללבוש, ואז הוא התחיל להגיד את הוידוי, את המילים. ואז אבי שואל אותו, תגיד לי, למה זה קורה לנו? מילא אנחנו מבוגרים, אולי גם נשים, אבל ילדים, טף, נשים צעירות, עוד לא תמו תם חטא, למה זה קורה? אז הוא אומר לו, זה גזרה, אסור לדבר על זה. זו גזרה משמיים, צריך לקבל את זה כך כמות שזה.
וואי, והוא רואה את כל התופת מול העיניים.
והוא רואה את כל התופת מול העיניים, ואומר, זו גזרה, אסור לדבר על זה. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, אנחנו לא יודעים למה. ולמה אבי אמר, יש ילדים, נשים, הוא פגש שם בני קרובי משפחה. הוא הזכיר גם שם, איצ'ה רוזנבלום, הבן של הדוד שלו בארוך, שפוגש אותו בתאי הגזים, והבחורצ'י כזה אומר, הוא מתחנן בפניו, אני יודע מה קורה, תעשה לי טובה, תדאג שיוציא אותו להורג בעירייה ולא לא בתאי הגזים. אז אמר לו, לי אין השפעה, אבל אני יכול להבטיח לך שאתה כן תוצא להורג בעירייה, כי אתם קבוצה קטנה, ולא יפתחו את תאי הגזים בשבילכם. וכך היה והרגו אותם, את כל הדברים האלה. בקיצור, אני חוזר לסיפור של הרב שולם אליעזר מרצפרט, הבן של דברי חיים מצאנז, זכותו יגן עלינו. הם משוחחים כך, ואז הוא אומר, לאבי זיכרונו לברכה, צריך לספר לעולם מה קורה כאן. אז אומר לו, כבוד הרב, היום הרב, מחר אני. כשאבי התחיל את המשמרת, אם אפשר לקרוא לזה כך, היה שם 8 חודשים עד מצד המוות. כשהוא התחיל את המשמרת, היו 800 אנשי זונדר קומנדו. כשהם יצאו למסעד המוות, נשארו 120 אנשים בלבד מאנשי זונדר קומנדו.
וואו, שאת כולם רצחו.
כן. אז הוא אמר לו, רבי, היום אתה, מחר אני. הוא אומר לו, לא, אתה תישאר ותספר. הוא משך אותו לכיוון תאי הגזים, התחילו להיכנס. אומר, אבא שלי ניסה לצאת, הוא אומר, כמעט סגרו עליו את הדלת. הוא הצליח לצאת, הוא לא שכח לרגע את מה שהרבי אמר לו, אתה צריך להישאר ולספר לעולם מה קורה. אחרי זה הוא ראה, כפי שהוא מספר, ניסים גלויים, שכנראה בזכות הברכה, לא כנראה אלא ודאי, בזכות הברכה של אותו צדיק. פעם הוא גנב לחם, גנב. אפשר לקרוא את זה כך, כדי לא לגבוע ברעב, לקח לחם בשביל לחלק לחברים. למרות שאנשי הזונדר קומנדו, אם אפשר להגיד את זה בצורה הזאת, לא כל כך סבלו מחרפת רעב. א', נתנו להם לאכול טוב כי הם עבדו קשה. ב', היה להם גם שם חבילות שהשאירו כל אלה שנכנסו פנימה. אז לפעמים היה להם, מצאו...
מציאות.
כן. הוא גנב לחם, הכביא את זה מתחת למעיל, פוגש אותו קצין גרמני. מה אתה מחביא שם? אז הוא פותח את המעיל ומראה לו לחם. הוא אומר, תראה, אם היית מחזיק את הלחם בידיים, לא היית עושה לך כלום. אבל לך. זה נדיר, נדיר לשמוע דבר כזה. כלומר, הוא השתדל לדאוג גם לאחרים. היה שם, אני אתן עוד דוגמה קטנה, איך שהוא דאג לאחרים. היה שם פולני אחד, ואחד מהמפקדים עליהם, כביכול, פולני, שהוא היה מאוד מאוד חזק, הוא היה, ככה והגדיר אותו בזמנו, סגן פולין, בהפקוד, באגרוף, או משהו כזה, בכל מיני הספורט הללו.
אוקיי.
והוא הציק ליהודים.
התנקל.
כן. ופעם הוא התנפל גם על אבי, והוא הצליח להשכיב את אבי על הרצפה, אבי מספר שזה לקח לו בערך שעה להוריד אותו לרצפה, אבי היה מאוד מאוד חזק, וואו. ברוך השם, ואז הוא הצליח להתגבר עליו, והשתלט עליו, ואמר לו שלא תעיז לעשות את זה יותר לשום יהודי, עד שהוא לא הבטיח, הוא לא עזב אותו.
וואו.
אז גם שם, באותו מקום, כביכול, שצריכים כביכול לעזור אחד לשני, גם שם היו התנדלויות. והוא אומר שהוא ראה עוד ניסים ממש לכל אורך הדרך, איך שהצדיק שמר עליו.
אותה ברכה של הרב.
של הרב. אתה תישאר ותספר.
וואו.
אני ממשיך מפה, היה בדרך, מה שנקרא שם, סליחה, היה דיין בשם לייבלה לנגפוס. הם קראו לו הדיין. הוא יהודי חרדי, שם כולם איבדו צלם אנוש קצת, אבל הוא היה במהות יהודי מאוד מאוד חרדי, כינו אותו הדיין. ביום כיפור של אותה שנה, שזאת הייתה השנה האחרונה כבר, הוא כינס את היהודים, שהיו מסביבו שם, ונתן להם שיחת מוסר, והסביר להם את מהות היום, את יום הדין. הוא אומר, כולם אנשי הזונדר קומנדו, זה אנשים קשוחים. אנשים שכביכול, שום דבר לא מזעזע אותם, שום דבר לא מפריע להם. הם רואים את המוות כל היום מול העיניים. בכינו, כך הוא מתאר, כמו ילדים קטנים. כשהדיין דיבר איתנו. אותו דיין אחר כך, מה שהיה קרוי מרד הקרימטוריום, הדיין עשה על גופו חומר נפץ, והתפוצץ עם הקרימטוריום, קרימטוריום מספר 3, התפוצץ, ונוצר שם איזשהו מרד, הם הצליחו להרוג 3 גרמנים, וואו. זה מה שהצליחו לעשות. יהודי בשם נייהוף מסוסנוביץ, שם העיירה, לקח, כשהתחילו לאיים עליהם, רצו להוציא להורג 300 מאנשי זונדר קומנדו. כביכול לשלוח אותם לעבודות, אבל כולם ידעו שזה להוצאה באמת. להורג. הוא לקח פטיש, שהוא מצא שם איזה מקל אבי כזה, עיקה את הגרמני בראש ואומר, אתה לא מאיים עליי? הוא הרג אותו. הצליחו להרוג שם עוד שניים, ואז הגרמנים, המגדלי שמירה, נכנסו חוליות של חיילים מסביב, נהרגו באותו מרד בין 400 ל-500 יהודים מאנשי הזונדר קומנדו.
וואו.
ואבי, כפי שהוא תיאר את זה, הצליח לברוח, ברחו אלה שנשארו מהטבח, מה שנקרא, ברחו לתוך קרמטוריום 4, התחבו בפנים, והגרמנים ביקשו מהם, תצאו, אנחנו לא נפגע בכם. ואז הם יצאו. הגיע מצעד המוות, אני רוצה להזכיר את זה גם כן, נשארו כ-120 אנשי זונדר קומנדו, לקראת מצעד המוות. כלומר, הרוסים התקרבו מהר ממה שהגרמנים תכננו, הם תכננו, אנשי ה-SS תכננו לעזוב את המחנה מוקדם יותר, אבל האש של הרוסים התקרבה, והייתה בריחה מזורזת יותר. יצאו למה שנקרא ברבות הימים מצעד המוות. נשארו כ-120 אנשי זונדר קומנדו, סקן הבלוק ניגש אליהם ואומר, מחר מוצאים את כולכם להורג. פחדו מהם, ידעו, הם... זאת העדות החיה ביותר והכי מדויקת למה שקורה שם. אבל הוא לא הצליח בזממו, מה שנקרא, כי הרוסים התקרבו והם יצאו למצד המוות. מתחת לבגדי האסיר, אבי, שהצליח לשכנע עוד אחד מהחברים כדי לברוח, לבשו בגדים אזרחיים, אומר, אני לא צועד איתם. אני ברגע הראשון שאני יכול לברוח, אני בורח. הגיעו לעיכול בדרך, הייתה שם תעלה בצדי הדרך, הוא וחבר קפצו לתוך התעלה וחיכו לראות מה יקרה. לא קרה שום דבר, הם המשיכו כולם, ואז הם יצאו. כדי להבין את הנס הזה, ואני קורא לזה נס, כי לא ייתכן אחרת, זה לא מציאות נורמלית הייתה. כשיצאו לעבודה בדרך כלל, על כל 1,000 אסירים, שמר חייל גרמני אחד.
וואו.
פה שמרו על כל כמה אנשי זונדר קומנדו, שמר חייל גרמני.
שהיחס הוא לא הוגן.
היחס לא הוגן, כי הם פחדו מהם. לפי התיאור שלו, על כל שורה, היה אחד או שניים מאנשי מהגרמנים, לשמור עליהם. שורה... היו כמה רביעיות, אני לא יודע בדיוק מה, בשורה קטנה.
שבסוף הגרמנים יפי הנפש פחדו מהיהודים.
שהם יעידו נגדם, הרי הם לא השאירו לא צילומים ולא עדויות בכתב, לא שום דבר, הם שרפו את הכל. הצליחו להגניב, אבל כעיקרון שרפו את הכל. אז הוא קפץ, נכנס לתעלה, ויצאו מהתעלה אחרי שכל הטור עבר, הגיעו לאיזושהי בקתה שהייתה שם אישה. והסבירו לה מאיפה הם ברחו. היא אמרה, אני פוחדת להחזיק אתכם, כי כל הזמן עוברים פה ביקורות של הגרמנים, אם יתפסו, גם אתכם יוציאו לרב וגם אותי. בהמשך הדרך, היא כיוונה אותם, יש בקתה של מפקד האזור הגרמני. זה לא איש צבא, מפקד גרמני, כנראה היה אדם סביר נורמלי. הם נכנסו לבקתה שלו, הוא חזר, הוא ראה אותם, הוריד את המדים כדי שלא יפחדו, ואמר להם, תראו, אני אוכל להסתיר אתכם בזמן קצר מאוד, עוברים ביקורות, זה לא יחזיק מעמד. נתן להם כסף, כרטיסים, לנסוע, נסעו עד קרוב לקטוביץ, שם על האזור שהם התגוררו בו בזמנו.
וואו. ואז הם ברחו משם מכל הסיפור הזה?
הצליחו לנצל.
וזה אבא שלך. זה, 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 עוד פעם, סיפור של זונדר קומנדו, של יהודי ששמו אותו במטרה ובכוונה תחילה, כדי שלא יעשה את העבודה השחורה שהגרמנים היו אמורים לעשות. אלא שהוא יתעסק עם כל האחים שלו שנשרפים ונחנקים מתאי הגזים, הדבר הכי נורא שאפשר להעלות על הדעת ולדמיין אותו. ובסוף, מי שהציל אותו, היה מפקד גרמני. זה לדעתי בזכות הברכה של הרב, שאמר לו, אתה תלך תספר את זה.
אתה חייב להישאר ולספר לעולם.
אתה בעצם עכשיו עושה כיבוד הורים, סבא. זה לדעתי הדבר הכי גדול שאבא שלך, שאני לא זכיתי להכיר אותו, ואני כל כך מצטער על זה. אבל לדעתי זה הדבר הכי גדול שהוא יכל לחשוב עליו.
שואלים את השאלה המפורסמת. ישנו יהודי בשם גדעון גרייף. Okay. הוא הוציא 2 או 3 ספרים על אנשי הזונדרקומנדו בחיפה. הוא גם נתן בזמנו לאבי ספר, הוא הכיר את אבי, דיבר עם אבי. ובאחד הספרים כותב למה אנשי הזונדרקומנדו לא דיברו. אני בתור ילד לא שמעתי...
זה היה מאפיין אותם באופן כללי?
כך הוא הגדיר את זה. הוא אומר, זה אנשים שכביכול המצפון נציק להם. אנחנו כביכול עזרנו בדברים הללו. זאת הייתה התיאוריה שלו, ואבי באמת לא דיבר על זה. בשנת 81, סימנריסטית מקריית שמונה, והחליטה שהיא עושה עבודה, היא רוצה לעשות עבודה על זונדר קומנדו. פונה ליד ושם, ומבקשת, תעזרו לי להכין עבודה. עבודה סימנריסטית, היא הייתה בת 16 או 17, נתנו לה את הכתובת של אבי זיכרונו לברכה, אז הוא התחיל להיפתח, להשתחרר, והוא התחיל לספר.
כי הוא הבין את המשמעות של להעביר את
את המסר.
את המסר לדורות הבאים?
הוא לא יודע איך מעבירים את זה.
למה? אבל... זה חסם רגשי כזה? כן. בגלל הדברים שהוא ראה, הוא לא יכל... אולי הפרופורציות בין מה שהוא ראה למה שהוא חשב שאפשר לדבר?
כנראה.
יכול להיות שהוא בעצם מתבייש בזה שאולי מישהו שראה אותו בטעות, ואולי... היה בושה בכלל בדבר כזה בכלל, או שהבינו...
יכול להיות שכך הם חשבו. קשה מאוד להבין את זה.
וואו.
זוכר שפעם דיברנו על הנושא הזה של החבר'ה קדישה, כשאבי זיכרונו לברכה הגיע לארץ, בשנת 49, הוא עבד בחבר'ה קדישה אזרחית, וראש החבר'ה קדישה אזרחית, הבן של ראש החבר'ה קדישה אזרחית, שאחר כך הוא המשיך את הדרך, בני הסה, הוא היה גם המפקד שלו בצבא, אז קראו לזה יקאפ, היום קוראים לזה... זיהוי חללים.
אוקיי.
Okay. אז קראו לזה יקאפ, יחידת קבורה פיקודית. אז הוא שירת בצבא, אחרי שהוא גמר את השירות, הוא המשיך להתנדב. היה מקרה, אני זוכר, פעם באמצע הלילה, 2:00 לפנות בוקר, מצלצלים אליו, התהפך קומנד קאר צבאי בצפון בקריית שמונה, ומבקשים ממנו שיצא לעזור. הוא, לצערנו, היה בר סמכה בכל הנושאים הללו.
וואו.
והוא עשה מעבר ליכולת. במחרי ששת הימים, שמו את כולם, את כל הנפטרים הנהרגים בקרב, שמו אותם באוהל זמני, מה שנקרא קבורה זמנית, ואחרי זה היה צריך להעביר אותם לכאן שצריך להעביר. באחד הימים הוא עבד 23 שעות רצוף.
וואו.
לא הפסיק. שאר אנשי החבר'ה קדישה שעבדו שם, פשוט נפלו. לא היו מסוגלים יותר להמשיך. והוא המשיך עד להפיסת כוחות, אפשר להגיד. הוא לא הפסיק. ניגש למפקד שלו, בני הסר, הוא סיפר לנו את זה בשבעה לאבי זיכרונו לברכה. הוא אומר לו, יהושע, תעצור. תנוח. לא, 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 זה עבודת קודש שצריך להמשיך. תעצור בפקודה. זו עבודת קודש שאני צריך להמשיך. כך סיפר לנו בני הסה, שהוא היה ראש החבר'ה קדיש האזרחי וגם בצבא. הוא אומר, שלפתי פשוט אקדח, ואמרתי לו, אם אתה לא מפסיק, אני יורה בך. וואו. אז הוא עצר.
למרות שהוא ידע שהוא לא יירה בו אמת.
כן.
וואו. אתה ראית את סבא פעם בוכה?
כן. פעמיים, אי אפשר לקרוא לזה בדיוק בכי, אבל ראית עצבות נוראה, גם דמעות, אבל עצבות נוראה. פעמיים נתקלתי בזה. פעמיים רציניות, היו עוד פעמים שהוא בכה, כשהוא היה, העיד את העדויות שלו, כשהוא דיבר בבתי ספר, סיפר כל שנה. כל שנה הוא היה בישיבות, בתי ספר, הוא היה בוכה. כשהוא היה מדבר. וואו. אבל פעם פעמיים שהוא בכה, בגלל מקרים מזעזעים של מוות. פעם זה היה אחרי מלחמת יום כיפור, נגמרה המלחמה, הלכנו לבית הכנסת בשבת בבוקר. אבא זיכרונו לברכה התפלל בבלז. זה נמצא בהדר, אנחנו גרנו בחליסה, שכונה למטה. וחוזרים, היה שם הקידוש, שתו קצת, אבי ברוך השם, זה לא השפיע עליו, אבל לא קיבל מצב רוח כביכול. אנחנו חוזרים הביתה, ואז הוא כאילו צועק לאנשים ברחוב, היי אדוני, מה נשמע? איך אתה מרגיש? אבא, זה לא נעים. הוא לא ענה. המשיך. אני אומר לו עוד פעם, אבא, זה לא נעים. הוא אומר, תעזוב, אני חייב לשכוח מה היה במלחמת יום כיפור. זה אחת הפעמים.
הוא אמר את זה כאילו שהוא בעצם שותה בשביל לשכוח את זה?
לא, הוא נכנס למצב רוח הזה כאילו כדי לשכוח ממה שהוא ראה.
ועצם זה שהוא דיבר על זה, זה כבר אומר שהוא לא שכח. כי דברים לא שוכחים דברים.
שאלתי אותו פעם בתור ילד, את הדילמה המפורסמת, לעמוד בצפירה או לא לעמוד בצפירה?
מה הוא אמר?
אז הוא אמר לי, אני צריך צפירה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 יום בשנה אני שומע את הצרחות ואת הצעקות מתאי הגזים. אני צריך צפירה.
וזה אולי הדבר הכי חזק שאפשר להגיד.
בהחלט. ולא רק זה, הוא תיאר כשהוא אומר קריאת שמע, שמע ישראל, בתפילה. כשהוא מזכיר שמע ישראל, הוא שומע את הצעקות שמע ישראל מתאי הגזים. לכל אורך הדרך.
תראה, כתוב בשמע ישראל שצריך לכוון הרי למסור את הנפש על קידוש השם. ומה זה בעצם למסור נפש על קידוש השם? למות על קידוש השם, בוא. זה, 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 זה דברים שהם נשגבים מבינתנו, אנחנו לא באמת מבינים מי היה מאיתנו בסיטואציה הזאת או שאתה מוסר את הנפש על קידוש השם, או שאתה מת. מתי אנחנו מגיעים לסיטואציה הזאת?
איך אומרים? למות על קידוש השם. יש את הביטוי המפורסם, למות על קידוש השם.
נכון.
לא עלינו, למות על קידוש השם, איך אומרים, זה חד פעמי, וזה יכול להיות עניין של דקות. אולי שניות. לחיות על קידוש השם, זה הרבה יותר קשה.
נכון.
להמשיך לחיות אחרי כל המאורעות הללו, להקים משפחה. בשנת 80, הוא רואיין על ידי כל חיפה. עיתון שיצא שבועון, עיתון בחיפה. הם צילמו תמונה של היו תמונות בסלון אצלם, כניסה במבוא, בהול, מה שנקרא, היו תמונות של הנכדים מסביב. אומר, זה הנקמה שלי בנאצים. זה הדור שאני דואג לו.
ואני רק אציין למאזינים שגם התמונה שלי הייתה תלויה שם במשך שנים, שהייתי שם, שהוא כבר לא היה בין החיים, אבל עדיין הניצחון והזיכרון הזה נשאר למשך תורות, ופה באמת השאלה. איך מעבירים את זה? כי אתה אמרת שהוא לא דיבר על זה בבית. ובוא נדבר גם קצת על סבתא, אוקיי? כי איך מנחלים לילדים, איך מנחלים את הילדים מצד אחד לכל הנתינה הזאת, מצד שני, אחרי שעברו שואה, אחרי שעברו את העין הזה, את הזמנים הקשים האלה, איך אפשר?
רק אמונה. יש לי, אמי זיכרונה לברכה, האמונה שלה, אני תמיד אומר, אם היה לי עשירית מהאמונה, אולי אפילו פחות, הייתי אחד מגדולי הדור. האמונה שלה הייתה חזקה, אי אפשר לתאר את זה בכלל. אחד המקרים שאני יכול להעיד על האמונה שלה, היא שהיא מספרת, לא להעיד, סליחה, מה שהיא סיפרה. אבא שלה, זיכרונו לברכה, כלומר, הסבא שלי היה שוחט. וכשהגרמנים עלו לשלטון, הפסיקו את כל ענייני השחיטה. זה היה אסור. עכשיו, מי ששחט, אחד דינו למוות. עכשיו, הוא החזיק עדיין את הסכינים, זה היה באיזשהו מקום מוחבא, אני לא יודע איפה בדיוק, לא גילו את זה אז בזמנו, אבל הנאצים היו ניזונים משמועות מהלשנות, והיו באים לערוך חיפושים. יום אחד הם באים לסבא הביתה, לחפש את הסכינים, סכיני שחיטה. הם קיבלו הודעה שהוא ממשיך בשחיטה. הם ערכו חיפוש בבית. אמי זכרונה לברכה, אני מגדיר את המושג אמונה, שזה גבל בחוצפה מסוימת. היא לא עשתה חשבון מה שנקרא לאף בן אדם בעולם. הגרמנים הלכו מחדר לחדר, והיא אחריהם. צועק למפקד, מה את מסתובבת? תראו, יש לנו פה דברים פרטיים, אנחנו לא רוצים שתרסו לנו את הכל.
כאילו לכוון ניתוק מסוים.
היא לא עשתה חשבון לאף בן אדם בעולם. יש השם בשמיים, זה מה שמחייב.
וואו.
באחד הארונות שפתח המפקד, הוא ראה מה שנקרא אוזניות נגד הקור. זה כאלה אוזניות פרווה שמלבישים על הראש, מכסה את האוזניים נגד הקור. אומר לה, תראי, לא מצאנו כלום, אבל בכל זאת הוא צריך לבוא לחקירה, הוא צריך לבוא מחר לבניין הגיסטאפו. מאוד מצא חן בעיניי האוזניות האלה, תביא לי מחר שניים כאלה. טוב. היא הולכת עם האבא לשם, האבא אמור להיכנס לחקירה אצל קצין, והאמא נכנסת איתו. אומר לה קצין, גברת, מה את עושה פה? לא הייתה גברת עוד, אבל לא משנה. הייתה כבר בחורה בסביבות ה-20, אני חושב. מה את עושה כאן? אז היא אומרת לו, אני נכנסת יחד עם האבא. הוא לא מבין כל כך טוב את השפה. אתם תשאלו אותו שאלות, הוא יתבלבל, הוא יגיד לכם דברים שלא נכונים. אני פשוט אעמוד להשגיח שהוא ידבר מה שצריך לדבר. ישבה שם. יותר מזה, כשהם נכנסו שם, המפקד אמר, מחר יבוא לחקירה, חקירה קצרה או ארוכה, לא משנה מה, ואחרי זה תלכו הביתה. את לוקחת אותו הביתה. נגמרה החקירה, הקצין אומר, טוב, עכשיו תרדי למטה, אנחנו שמים את האבא פה, אנחנו רוצים עוד להמשיך לחקור אותו. בשום פנים ואופן לא. המפקד הבטיח לי שאנחנו הולכים הביתה. נכנסה לחדר של המפקד, בלי לדפוק, בלי לשאול שאלות, נכנסה פנימה, ואמרה לו, אתה הבטחת שהוא הולך הביתה. אתה צריך לקיים את מה שהבטחת. קצין גרמני חייב לקיים את מה שהוא הבטיח. כששאלו אותה אחר כך, אמא, איך יעס לדבר דברים כאלה? מרדני, זה לא אני דיברתי. מלאך שם לי את הדברים בפה, וזה מה שאני אמרתי. אני לא יודעת מה אני אמרתי.
אסרטיביות בשם האמונה.
עד הסוף. והוא שלח אותה, המפקד שלח אותה הביתה, מחר שיבוא שוב לחקירה, ומחרת הם שוב הלכו לחקירה, כשהיא כמובן מלווה אותו, כשיצא בשלום מלוא ההרי, לא נתנו לאמא שלי לקחת אותו הביתה. כל הקרובים שם, דודים, דודות, לקחו אותו לכפר נגד עין הרע. הראשון שיצא מפה בחיים ובשלום.
וואו.
זאת הייתה האמונה שלה. ללא חשבונות.
וככה היא גם גידלה אתכם.
ככה.
וזה אני יכול להגיד שזה עבר לכל המשפחה.
היא אמרה לנו פעם, השתדלתי לא לבקש... כדי שלא תגידו לי לא.
וואו.
פשוט.
זה משפט חזק מאימא.
מאימא. זה אמרה לנו כבר כשהיינו יותר מבוגרים. השתדלתי לו לבקש דבר שהיה לי מחשבה שאולי לא תרצו לעשות. או תגידו לא.
למרות שהיא נותנת לך את האופציה לעשות כיבוד הורים.
כן. זה אמונה לכל אורך הדרך.
ופה כאילו נעלם לה אסרטיביות שסיפרת מקודם. פה כאילו היא פתאום עדינה ולא רוצה לפגוע.
היא הייתה עדינה, היא הייתה עדינה מאוד, אבל וואו. עקרונות בשום פנים באופן לא ויתרה על קוצו של יוד. היו לה מנהגים שאנחנו לא ידענו מאיפה. למדנו הלכות, למדנו דברים, לא ידענו מה. אחי אומר שהוא בדק אחר כך, כשהיינו כבר יותר גדולים, בדק כל מנהג ומנהג, כל דבר שהיא עשתה, הכל מופיע בהלכות, מופיע במנהגים, מופיע במקורות.
וואו.
ואתם חשבתם שזה סתם... למדה מהבית.
וואו. ואתם חשבתם שזה סתם הנהגות טובות שהיא לקחה לעצמה?
כן, לא עלינו נשים דעתן קלה, כאילו, לא עלינו. לא. הכל היה מבוסס, הכל היה מסורת, עקרונות דת, עד הסוף, עד הנקודה האחרונה.
למה בעצם, סבא כל החיים, אתה אמרת שהתעסק עם חבר'ה קדישה, למה זה... איך מתוך תופת ולהתעסק עם גופות ולהתעסק עם חללים, אתה עובר להמשיך להתעסק עם זה. אני הייתי רואה ניגוד עניינים מוחלט בדבר הזה. חס ושלום בסיטואציה הזאת. לצאת בכלל לעשות משהו אחר.
ההרגשה שלו הייתה, לא הצלחתי לתת לנספים בשואה את הכבוד הראוי להם, את הגבורה המתאימה להם. הרגשתי צורך לכפר על זה.
אז הוא הלך כל יום והקדיש את חייו כדי להביא אנשים לקבורה יהודית.
אני זוכר פעם שאיש מהנהלת החבר'ה קדישה ביקש ממנו למחרת תבוא בחמש בבוקר לשדה, צריכים לראות משהו שם. אז אמרתי לו, אבא, מה זה? כל אחד שאומר לך, אתה, איך אומרים, סליחה לביטוי, קופץ לדום? הוא אומר, עזוב, זו עבודת קודש, חייבים לעשות את זה. זו עבודת קודש, אי אפשר לסרב. מקרה נוסף שרציתי להזכיר את הרגישות של סבא, במלחמת ששת הימים, הופגזה האונייה הכי אילת. אוניית חיל הים אילת, הופגזה על ידי משחטת מצרית, היו המון המון קורבנות לא עלינו באונייה הזאת. אפשר להגדיר את זה קבורה כמעט ממלכתית. מבית חולים רמב״ם, שנמצא בעיר התחתית בחיפה, עד בית העלמין, הייתה שיירה של אנשים שהולכים בלוויה הזו. שם ראיתי את אבא שלי בוכה. כלומר, הוא לא יכל להתרגל לראות שיהודים נפגעים. זה כאב לו.
איך אתה רואה את אבא שלך, את סבא? איך אתה רואה את העובדה הזאת, שהוא גם היה זונדרקומנדו, גם בצד הזה, והוא גם אחר כך המשיך בהתעסקות שלו, וגם המקרים שאמרת שהוא בחר, והמקרים שראית את הרגישות שלו יוצאת ממש, זה ברגעים האלה, ברגעים שלכאורה היה הרגעים שהוא רוצה להדחיק ולא לזכור אותם, וסיוטים בלילה. אבל הוא לקח את זה למקום טוב, כולנו צריכים לעשות, כולנו נפגשים בחיים, אוקיי? אם אנחנו רוצים להוריד את השיחה הזאת רגע, את הדברים שקרו לפני 80 שנה, להוריד את זה למה אנחנו לוקחים איתנו היום.
מצד אחד, הייתה בו רגישות, מצד שני, אנחנו בבית לא הרגשנו עצב. לא היה קיים דבר כזה עצב. לא היה הרבה כסף בבית, אבל כשאנו צריכים משהו, קיבלנו את זה. הוא היה עושה מאמצים, וקיבלנו את מה שצריך.
זה בעצם כוחה של אמונה.
כוחה של אמונה, כן.
וואו.
הוא לא נתן לנו להרגיש את הצער הזה, הוא לא נתן לנו להרגיש מקופחים או משהו, שום דבר, אנחנו לא ידענו משום דבר. עד שלא נפתח הנושא הזה של הרעיונות מכל העולם, כמו שאמרתי, הצבא של אבא זיכרונו לברכה הייתה, לספר לעולם מה עשו לנו הגרמנים. באו רשתות טלוויזיה מכל העולם, גרמניה, אוסטריה, שוויצריה, הולנד. אני לא יכול לתאר איזושהי מדינה שלא הייתה שם. וככה עברו שידורים לכל העולם. זה מופיע היום גם בתקשורת.
וואו.
דבר אחד להזכיר, קוריוז מסוים, אפשר להגיד את זה כך, הגיעה טלוויזיה גרמנית, ואחרי שגמרו לראיין אותו, כמובן הכל בבית בחיפה, לאור התמונות, על רקע התמונות, של המשפחה, שמו על השולחן, כשקמו לצאת, שמו על השולחן כמה מרקים. הוא זרק להם את זה חזרה בפנים, אני לא רוצה מכם כלום. שמרו לכם את הכסף.
וואו.
זאת הייתה הרגישות שלו, ומצד שני, חוסר ההבנה כלפי הצד השני, של הגרמנים.
ואם התחלנו את השיחה על זה שסבא היה מספיק מבוגר כדי להיכנס לשואה ולהבין שההסתכלות הזאת היא הסתכלות שונה ומוזרה, שהמציאות הזאת היא לא נכונה. והוא יצא מהשואה והמשיך והקים משפחה ובנה בסיס של אמונה מטורפת. אז אולי כאילו זה בעצם כל הנקודה?
כנראה שזו כוונת שמיים הייתה שאנשים יתחזקו. יתחזקו ויחזקו אחד את השני. אנחנו לא מסוגלים להבין למה זה היה. כפי שגדיר את זה הבן של הדברי חיים מצאנז, שזו גזרה משמיים. אבל כנראה שהדור היה זקוק למכה חזקה. כנראה. למה? איך? אף אחד לא יודע. אז חייבים לנסות לתקן את מה שהיה מקולקל. לדאוג אחד לשני, להיות אכפתי, לראות כל אחד מעלת חברינו.
ולא חסרונם.
ולא חסרונם בלבד.
ואם אני לוקח בחשבון עכשיו את התקופה של ספירת העומר, ואת זה שאנחנו יצאנו הרגע מפסח, והגעת למנחה, כל הנושא הזה, בסופו של דבר, מה שאנחנו מבקשים, מה שאנחנו רוצים, הדרך בה אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו, גם לאמונה, לאהבת הבורא, אבל בעיקר, רגע לפני שאנחנו אומרים דרך ארץ קדמה לתורה, איפה זה פוגש אותנו ביום יום? איפה, נכון, החיוך הזה שאנחנו נחייך לבן אדם שמולנו, או היד שאנחנו נעזור לו, כי הוא צריך את זה במחמאה הטובה. כי בסופו של דבר, זה הדברים שמקרבים את הגאולה, ואם אנחנו לוקחים את הדברים האלה, בזה אנחנו מתגברים מעל כל אומות העולם, מעל כל האנשים שיכולים להיות נחמדים מאוד, יכולים לקבל חינוך טוב, אבל אנחנו כעם היהודי, כגזע שהוא באמת גזע הארי, גזע שהוא באמת נעלה, גזע שהבטיחו לנו הרבה את זרחה ככוכבי השמיים, אשר לא יספר לרוב, כבר קיבלנו את ההבטחות האלה. אנחנו צריכים להמשיך את המסורת הזאת בגאווה גדולה, עם עדינות מצד אחד, ועם רגישות מצד אחד. מצד שני, לקחת את אמא שלך, כמו שסיפרת, הצפת, עם חוצפה כזאת, עם אמונה ויהימה. זהו, כי זה מה שיש לנו. מה שכן, האמת שסבתא תמיד הביאה לי טיפ מעניין, ואני רוצה להעניק אותו באהבה למאזינים. הרי איך אנחנו זוכרים את הדורות הקודמים, ואיך אנחנו זוכרים את עצם זה שאנחנו צריכים לדבר עליהם. אתה תעיד על סבתא שהיא תמיד מוציאה את התמונות באזור של התקופה של היורצייט, באזור של כל האזורים שאפשר לדבר, היא תמיד מוציאה ותולה בבית תמונות רלוונטיות של הדורות הקודמים יותר, בשביל לעורר שאלות אצל הילדים. אנחנו מגיעים תמיד לסבא וסבתא. סבתא מי זה? והסבתא מסבירה, זה אתם לא הכרתם אותו, הוא סבא שלי, הוא היה יהודי מאוד מיוחד, הוא היה חי לפני השואה. מתחילה להתגלגל שיחה שמסבירה לילד מי היה סבא ועל מה אנחנו מדברים היום, וללמוד מדרכם. סבא, יש לך איזה משפט סיום להגיד? אולי תפילה?
אולי, כמו שאמרנו קודם, שנזכה לראות את מעלת חברינו ונרגיש שאנחנו בעצם כלום כלפי השני, לקבל את הדברים בשלווה, ברוח טובה, לא בכעס. זה מה שצריך לקבל וללמוד מכל המציאות הקשה הזאת.
סבא, הרב יוסף רוזנבלום היקר, אני נרגש מאוד מהתוכנית הזאת. אתה החכמת אותי, אני מכיר את הסיפורים האלה, אבל בחיים לא יצא לנו לדבר עליהם מול כזאת כמות של אנשים, ואני רק יכול לדמיין את כמות האנשים שזה חיזק אותם. וזה רק בזכות זה שהסכמת לבוא ולדבר איתי על הדברים האלה. אז תודה רבה לך, סבא, מעומק הלב.
תודה רבה שפרקתי את מה שיש לי.
אתה פרקת את מה שיש לך, ואנחנו כל כך נהננו לשמוע אותך. באמת, סבא, זה כל כך חיזק. הסיפורי אמונה, הסיפורי ביטחון האלה. אני רק מתפלל שאנשים ששמעו אותנו במהלך השעה האחרונה, דברים שיוצאים מן הלב, ייכנסו אל ליבותיהם של כל עם ישראל. ושאנחנו נצליח לקדש שם שמיים, למסור את חיינו על קידוש השם, כמו שדיברנו מקודם, ושנביא גאולה לעולם. מאזינים יקרים, אנחנו נעשה אתנחתא קטנה, ומיד אחר כך אנחנו נשוב לשעה נוספת, בצל יום הזיכרון לקדושי השואה. תשפ"ג.